בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, השישי באפריל, אני אסף יקיר. שבועיים עברו מאז הבחירות, והפתרון היחידי שנראה באופק למשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, הוא בחירות חמישיות. ראש הממשלה נתניהו לא הצליח להגיע ל-61 המנדטים, שהיו מאפשרים את מה שהוא מכנה ממשלת ימין על מלא, והניסיון להושיב ביחד את סמוטריץ' ואת מנסור אבס לא צולח. בינתיים, במחנה הפוליטי שמכנה את עצמו גוש השינוי, לא מסוגלים להסכים אפילו על מי יהיה ראש הממשלה, וזה עוד לפני שהצליחו להרכיב קואליציה שכוללת מצד אחד את מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר נפתלי בנט, ומצד השני את מזכ״ל שלום עכשיו לשעבר מוסי רז, או כזו שבה הרשימה המשותפת ורע"מ יושבות עם יועז הנדל, שגזענותו אמנותו עוד מסבבי הבחירות הקודמים. אלא שלא צריך לדאוג, כי המוח היהודי הקודח ממשיך להמציא לנו המצאות. בזמן שעבר מאז הבחירות החלו, לאט אבל בטוח, לטפטף לתקשורת כל מיני פתרונות יצירתיים לתסבוכת שנוצרה. הפתרון שמוזכר הכי הרבה הוא חקיקת חוק בכנסת, שימנע ממי שנאשם בפלילים, כלומר נתניהו, לכהן בתפקיד ראש הממשלה. אם תרצו, קיצור דרך לניצחון על בנימין נתניהו. יכולנו להתמקד כאן בצביעות של מי שמתנגד בכל מאודו, ובצדק, לחקיקה פרסונלית כמו החוק הצרפתי, או לשינויים חוקתיים פרסונליים כמו ראש ממשלה חליפי, אבל תומך ברמיסת המבנה החוקתי של ישראל כשזה משרת את מטרותיו. אבל בינינו, אם רמיסת המבנה החוקתי של ישראל הייתה מביאה שלום או מדינת רווחה, היינו הראשונים בקהל הרומסים. אז מה בכל זאת בעייתי בהצעה הזו? קודם כל, צריך להתחיל מהפרסונליות, אבל לא כעיקרון חוקתי מופשט, אלא כעיקרון פוליטי. חוק הזה, אם יחוקק, יהיה מכוון באופן ברור נגד נתניהו עצמו. מטרתו העיקרית תהיה למנוע מהנשיא להמליץ על נתניהו אחרי סבב הבחירות החמישי, ולפתוח את הדרך לממשלת ימין ברשות מועמד אחר מהליכוד או ממפלגות הלוויין שלה. אלא שנתניהו לא סתם נמצא בעמדת הכוח בה הוא נמצא. הוא ניצח בפריימריז במפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל, אחר כך הלך לבחירות, שוב ושוב ושוב, וקיבל באופן עקבי מעל מיליון קולות של ישראלים שתמכו במפלגתו, כאשר ככל הנראה כמעט עוד 500,000 אזרחים נוספים היו מעוניינים שהוא יהיה ראש הממשלה. כמובן שעובדה זו לבד לא מחייבת שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זו לא זכות שניתנה לו בחסד אלוהים ואפשר להחליף אותו מיד, בכל שלב. אלא שבשביל זה צריך ממשלה של 61 ח"כים אחרים. חוק שרק ימנע ממנו להתמודד לא עושה את זה. מה שהוא כן עושה זה לומר במפורש לקבוצה מסוימת בחברה הישראלית, שלהם אין את הזכות לבחור, במוסדות הליכוד ואחר כך בקלפי, מי ינהיג אותם. הוא אנטי דמוקרטי באופן קיצוני, וככל הנראה יתקבל ככזה בקרב מצביעי הימין. האם מנהיגי גוש השינוי מצפים שאותם מצביעים פשוט ימשיכו להשתתף במשחק הפוליטי, אחרי שהחוקים שונו כדי לבטל את בחירתם הראשונית? הפגיעה בדמוקרטיה בישראל, שהיא ממילא חסרה וחלקית, עלולה להיות חמורה הרבה יותר מכל מהלך שקידם נתניהו בשנים האחרונות. אבל הבעיה בחוק הזה אינה רק ערכית ועקרונית, היא גם פרגמטית. מפלגות שמאל אמיתיות, כאלו שבראש סדר העדיפויות שלהן לא נמצאים ענייניו המשפטיים של נתניהו, אלא שיפור חיי האנשים שחיים כאן, צריכות לדרוש מחיר גבוה מאוד כדי להשתתף במהלך כזה. אם המרכז והימין רוצים את האצבעות שלהם נגד נתניהו, אבל לא מוכנים לשבת איתם בקואליציה, שיתכבדו וישלמו. עצירה מוחלטת של הריסות בתים בחברה הערבית, סיום לאלתר של המצור על רצועת עזה והכיבוש של השטחים, השקעה בתשתיות ובמדינת רווחה, או סיום העסקה הקבלנית, הן רק חלק מהדרישות האפשריות. אלא שלדרוש בכלל דברים כאלו מממשלת ימין תיאורטית, שתוקם לכאורה אחרי שנתניהו ילך, זו כמובן איוולת פוליטית גמורה. מי יעצור את הריסות הבתים? ראש הממשלה גדעון סער בתמיכת שר הביטחון אביגדור ליברמן? מי ירחיב את מדינת הרווחה? שר האוצר המקצועי שנפתלי בנט ימנה ליישום תוכנית סינגפור? עם כל הגזענות והשקרים של נתניהו, נראה ששכחנו שאלו הם מנהיגי הימין בישראל, גזענים ושקרנים, ועם הנייר שעליהם יחתמו ההסכמים איתם, לא כדאי אפילו לעטוף דגים. הדרך היחידה בה להסכם בין מפלגות יש משמעות, היא שיש גם כוח פוליטי לגבות אותו. כלומר, שיש מערכת של תמיכה הדדית בין כל החלקים הפוליטיים, ולכל אחד מהם יש את האפשרות להפעיל לחץ כדי לקדם או למנוע מהלכים בהתאם להשקפתו. למערכת כוחות כזו קוראים קואליציה. ואם הייתה אפשרות להקים קואליציה שתשרת את האינטרסים של כל המפלגות והסיעות שמתנגדות להמשך שלטון נתניהו, אז כנראה שהיא הייתה קמה. הציפייה מהשמאל לתמוך מבחוץ במהלך של החלפת נתניהו, משמעותה ביטול עצמי מוחלט, ללא כל תמורה. מלבד הזכות לשנות את כללי המשחק כדי למנוע מנתניהו עצמו להתמודד. אין ספק שיש אנשים בישראל שזו המטרה הפוליטית האחת והיחידה שלהם. אבל אנשי שמאל הם לא. נתניהו ראש ממשלה רע, אפילו רע מאוד. אולי ראש הממשלה הגרוע ביותר שהיה כאן מאז ומעולם. וזו תחרות לא פשוטה בכלל. אבל כדי להיפטר ממנו, שלא דרך המנגנונים הדמוקרטיים, צריך יהיה לשלם מחיר כבד, מחיר כזה יעלה לשמאל בשתי עמדות עקרוניות. הצורך בשיתוף פעולה ערבי-יהודי ארוך טווח, והכבוד הבסיסי לדמוקרטיה. הסתלקותו של נתניהו תייצר אולי מרית עין של ניצחון, אבל העמדות שהביאו מצביעים לתמוך בו, והתרבות הפוליטית שהשריש, לא ייעלמו לשום מקום. סביר להניח שקהל המצביעים של הליכוד יאמץ אפילו עמדות פוליטיות קיצוניות יותר, כדי להילחם במי שרימה אותו ושדד ממנו את הכוח לבחור מי ייצג אותו בכנסת. את הימין צריך לנצח בשטח וברחובות, בדעת הקהל וכן, גם בקלפי. אין בתוכנית הזו קיצורי דרך, ואין איך לעקוף או להחליף חלקים בעם. לניסיון לעשות את זה אפשר לקרוא בהרבה מאוד שמות, אבל דמוקרטיה היא לא אף אחד מהם. תודה רבה שהאזנתם. בחודש האחרון הוספו עשרות מנויים חדשים לפודקאסט, אז קודם כל, תודה רבה לכם. אנחנו מזכירים ומבקשים להפיץ בכל דרך שאתם יכולים את התוכן שלנו, בוואטסאפ, בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות, ואם עדיין לא הצטרפתם כמנויים, לעשות גם את זה כדי שנוכל להמשיך ולהוציא לפועל את קריאת השכמה. אנחנו נתראה כאן שוב ביום שישי בבוקר עם פרק ארוך ומיוחד של קריאת השכמה.